אוקיי, אנחנו בעצם עסקנו בשאלת האוקימתות. ניסיתי דרך זה לדבר קצת על המשמעות של של האמת ההלכתית או האמירה ההלכתית, והטענה היא שמדובר באיזשהם עקרונות לא תמיד מנוסחים, עקרונות כלליים שהם מתבטאים במקרים ספציפיים, שדרכו של התלמוד, שהוא בעצם חיבור קזואיסטי, לבטא את העקרונות האלה דרך מקרים, דרך מקרים ספציפיים, וזאת בעצם ההנחה של כל מנגנון האוקימתא. בפעם האחרונה נכנסתי קצת לשאלה של הקזואיזם עצמו. זאת אומרת, למה בכלל לעבוד בצורה כזאת ולא בצורה סיסטמטית, פוזיטיביסטית, כן, לוגית כזאת, תן לי את הכללים, ומהם אני אסיק את את המסקנות הפרטיות, והצבעתי על חולשות או על פגמים שיש בצורת התנהלות כזאת. זאת אומרת, שהיא לא באמת מצליחה לתפוס את האסנס של העניין, כי מערכת כללים זה לא משהו שבאמת יכול ללכוד תחום מורכב ומסועף, כן, כמו שפה או כמו הלכה או מערכת משפטית. כן, לא יכול ללכוד את הניואנסים, לא יכול ללכוד את את הקונוטציות שמתלוות לדברים, ולכן להכניס את הדברים לתוך סד של כללים, זה סיפור שהוא על פניו נראה מאוד קוסם, כי זה לכאורה מדויק, מוחלט, המחוקק יכול להגיד לי בדיוק מה הוא רוצה, זה לא תלוי בכל מיני אנלוגיות שאני אעשה וכדומה, אבל בסופו של דבר במבחן הכללי אני חושב שזאת שיטה פחות טובה, שיטה שלא יכולה לעבוד בתוך עולם חי, כן, לא עולם מתמטי מדויק אבל מנותק, אלא עולם חי, כמו מערכת משפטית, כמו המערכת ההלכתית. כן, אבל זה גוף השאלה, אם זה טוב או לא. זאת השאלה. אז תשנה את הכללים. גם את תהליך השינוי הזה עצמו, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז בוא נשנה את הכללים, או ניישם אותם אחרת. אבל לא, אנחנו רוצים להעביר את זה דרך מקרים, זה נכון שזה נותן איזושהי תפיסה יותר טובה, וגם היא באה לידי ביטוי במצבים שאנחנו צריכים התאמות ושינויים. אבל זה גוף מה שאני טוען, זאת אומרת, זה לא טיעון אחר, זה אותו טיעון עצמו. זאת אומרת, אפשר היה לטפל גם בשאלת העדכון וההתאמה לנסיבות חדשות בצורה פוזיטיביסטית, לכאורה. הטענה היא שלא. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. טוב, אז זה לגבי מה שראינו עד עכשיו. אני רוצה לעבור לסוגיה אחרת או לדיון אחר, וזה הנושא שלנו הרי הוא אמת, מחלוקת ואמת. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על מחלוקת, כמה נקודות שנוגעות לשאלת המחלוקת. אז דיברנו כבר על השאלה מה היחס בין המחלוקת לבין האמת ההלכתית. דיברנו על זה בסמסטר הקודם, נדמה לי. האם יש אמת הלכתית אחת, או שזה פלורליזם, שיש כמה דעות או כמה עמדות שכולן יכולות לחשב אמיתיות. אז אני לא אחזור לעניין הזה כאן, אבל אני רוצה כן להיכנס קצת לשאלה של איך אני מתייחס למחלוקת עצמה. זאת אומרת, מה זה אומר המחלוקת? איך מטפלים במחלוקות? מה אפשר להסיק מהן לגבי האמת, מעבר לאמירה הכללית שמחלוקת, קיומה של מחלוקת לא אומרת שאין אמת? שזה דיברתי בסמסטר הקודם. הרבה פעמים אומרים, אנשים מביאים, גם פילוסופים, הרבה פעמים אומרים, ברור שאין מוסר מוחלט. למה? כי הנה תראה, אלה חושבים שזה מוסרי, ואלה חושבים שזה מוסרי. זאת שטות ברמה הלוגית, הטיעון הזה. בגלל שזה שאלה חושבים ככה ואלה חושבים כך לא אומר שגם שניהם צודקים. כשאתה אומר שאין אמת מוסרית אחת, ואתה מוכיח את זה מזה שיש עמדות שונות, אתה בעצם מניח, בלי לשים לב, אתה מניח במובלע שכל העמדות גם צודקות. אבל יכול להיות שיש אמת אחת, יש מחלוקות, למה? כי יש אנשים שטועים. יש כאלה שצודקים, יש כאלה שטועים. לא יודע, זאת שאלה אחרת. מי יכול להחליט, אבל
לא, הייתה שיטה מסוימת.
אז השאלה, השאלה מי יכול להחליט היא שאלה טכנית, היא לא חשובה. אני מדבר על השאלה, אף אחד לא יכול להחליט. מדבר על השאלה העקרונית, יש אמת הלכתית או אין? קיומה של מחלוקת לא מוכיח את זה שאין. זו הטענה שלי. עכשיו נכון, גם אם אני מניח שיש אמת הלכתית, עדיין השאלה איך אני מגיע אליה. זאת אומרת, מי מחליט על זה? שאלה מצוינת, אבל זאת שאלה אחרת. זה דיון שונה. ואז גם דיברתי בסמסטר הקודם, כשדיברתי קצת על המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, ואלו ואלו, איך מתקרבים לאמת, האם על ידי הרוב או על ידי המתודולוגיה הנכונה יותר, זה בית הלל, הרוב, כן, בית הלל זה הרוב, והמתודולוגיה הנכונה יותר, ובית שמאי זה החריפות, אין החוכמה, העליונות האינטלקטואלית יותר. מה? הכוונה, הצורת ההתנהלות. המתודה, איך מתנהלים. אז זה, זה, זה ברמה הכללית. אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרטים, וכאן אני רוצה להצביע על נקודה שקשורה לקיומה של מחלוקת וליחס בינה לבין אמת, אבל בהיבט קצת שונה. יש צורת חשיבה רווחת שאומרת שדברים פשוטים יותר נכונים מדברים פחות פשוטים. ככל שהטענה יותר פשוטה, היא יותר נכונה. קוראים לזה הרבה פעמים התאר של אוקם. התאר של אוקם, התאר של אוקם, אוקם, לא, אוקם באלף. התאר, תאר, רייזור, כן, אוקמס רייזור. תאר זה סכין. עקרון התאר של אוקם. ויליאם מאוקם היה מלומד נוצרי בימי הביניים, והוא טען, הוכחות לקיומו של אלוקים וכולי, הוא טען שתיאוריה שמכילה פחות ישים היא יותר נכונה. אוקיי? אם יש לי תיאוריה שמכילה שני ישים שמסבירה את העובדות, ויש לי תיאוריה שמכילה חמישה ישים שמסבירה את העובדות, אני אעדיף את הראשונה. למה לקחת תיאוריה מסובכת אם יש לי תיאוריה פשוטה שעושה את כל העבודה? אבל זה עצמו אפשר לדון האם העיקרון הזה הוא עיקרון של נוחיות, שתם, מתודולוגיה... יעילות, שלא תקראו לזה, או שיש פה באמת טענה לגבי האמת. זאת אומרת שאם זה יותר פשוט, זה כנראה גם יותר נכון. עכשיו, אני חושב שאנשים שמקדישים לזה מחשבה, בדרך כלל מגיעים למסקנה שזה לא קשור לאמת. שתי התיאוריות מסבירות את כל העובדות, אז למה לקחת את המסובכת אם יש לך את הפשוטה? לא כי הפשוטה יותר נכונה, אלא כי גם היא עושה את העבודה, שמה לקחת תיאוריה מסובכת. וזה... זאת בעצם ההנחה בדרך כלל ביחס לתאר של אוקם. ואז זה אומר שהתאר של אוקם זה בסך הכל מתאר את צורת ההתנהלות הנוחה לנו. אבל הוא לא כלי להתקרב לאמת. אוקיי? אבל, לדעתי זה לא נכון. התאר של אוקם זה כלי להתקרב לאמת. ככל שהדבר הוא פשוט יותר, הוא גם נכון יותר. וזה... אני אראה את זה נגיד בדרך דיון בפילוסופיה של המדע. בפילוסופיה של המדע בעצם מקובל שכאשר יש לנו כמה אפשרויות להסביר את הנתונים, אנחנו בוחרים את הפשוטה ביותר. זה מוסכם על כולם. כן? אם יש לי גרף ואני יכול להעביר קו ישר שתופר את כל הנקודות, אף אחד לא יחשוב להעביר קו כזה. יש קו ישר, הוא יותר פשוט, אני מעביר אותו. הוויכוח הוא בשאלה כמובן, למה אני מעביר את הקו הישר? האם אני מעביר את הקו הישר בגלל שהוא הנכון יותר, או שאני מעביר את הקו הישר כי הוא הפשוט יותר, וגם הוא מתאים לכל העובדות. אז למה לעשות דבר מסובך אם יש לי משהו פשוט שעושה את העבודה? אוקיי? זה בעצם אותו ויכוח שדיברתי עליו קודם. הוויכוח הזה נמצא בפילוסופיה של המדע, מאוד נוכח שם, ושם אני חושב שאפשר לנסות ולהראות איך מכריעים את הוויכוח הזה. כי על פניו, הוויכוח הזה, זה הקדמה על תאר של אוקם עכשיו. על פניו, הוויכוח הזה הוא ויכוח פילוסופי. אין דרך מדעית להכריע אותו. איך אתה יודע אם הפשוט יותר הוא גם נכון יותר? אתה הולך איתו, כי נוח לך. מישהו אחר אומר שהוא נכון יותר? על סמך מה? אתה יכול להראות לי? אם היית יכול להראות לי את זה, אתה בעצם יכול להראות לי שהקו הישר נכון ולא הקו הזה, אז כבר זה לא שייך לתאר של אוקם. כי זה אומר שיש ניסוי שאתה, הקו הישר יסביר אותו, והקו העקום לא יסביר אותו. אבל אם זה ככה, אז הקו הישר הוא התיאוריה היחידה שעומדת פה לדיון. זה לא אומר. התאר של אוקם זה תמיד הכרעה כאשר יש לי כמה אופציות, ואני בוחר את הפשוטה ביותר. אבל אם אחת האופציות לא מסבירה את כל העובדות, אז בסדר, אני לא בוחר אותה כי היא לא נכונה. זה לא קשור לתאר של אוקם. לכן תמיד כשאני מדבר על התיאוריה של אוקאם, אני מדבר על שתי תיאוריות ששתיהן מסבירות את כל העובדות, שתיהן עובדות. אחת יותר פשוטה מהשנייה, אז אני מעדיף את הפשוטה. זה התיאוריה של אוקאם.
אם אתה מחפש איזשהו תחזית, או שלפי הרזולוציה שלך, אם אתה צריך פרטים, למשל, כך קו של, של, של הבורסה, אתה אומר, המגמה הכללית היא כזאת.
לא.
אז מספיק הקו ישר, אתה קו הולך...
אז זה גם מספיק לי. אני שואל ביחס למה שאני מחפש, איזשהו סוג של תשובה נכונה שאני מחפש. יש לי שתי...
מה המגמה של הבורסה עכשיו? זה עולה.
אוקיי.
עכשיו, אם אתה מחפש משהו יותר ספציפי,
אני מחפש מדויק. אני מחפש מדויק מה קורה בבורסה, לא את המגמה. ביחס למדויק, עדיין יש שתי אופציות. אז אני מקבל את כל הנקודות. עכשיו השאלה, איך אני תופר אותן? עכשיו אני מדבר על זה. האם אני תופר אותן בקו ישר, או אני תופר אותן בקו כזה? מי מהם נכון? זה לא שאלה של רזולוציה. אני שואל את השאלה מי נכון. לא מי נותן לי תשובה ברזולוציה יותר טובה. ברזולוציה נתונה, יש לי שתי אפשרויות לענות, אחת מהן יותר פשוטה. האם היא גם יותר נכונה בגלל זה? זו השאלה. ברור שככל שאתה עולה ברזולוציה, אתה צריך כלים יותר עדינים כדי לקבל את התשובה. זה לא נשאר הדיון שלי. אוקיי? אז לכן, זאת השאלה בעצם. אז אני רוצה לתאר לכם איך אני מכריע את השאלה הזאת. בעצם הטענה היא כזאת. אני אקרא לזה עכשיו בשמות בעקבות זאב בכלר. הוא פרופסור, היה באוניברסיטת תל אביב, פילוסופיה של המדע, הוא כתב ספר, שלוש מהפכות קופרניקניות, אני חושב שנקרא הספר, והוא מציג שם את שתי התפיסות האלה, הוא קורא לזה אקטואליזם ואינפורמטיביזם. מה זאת אומרת? תפיסה שאומרת שהתיאוריה היא בעצם סטייטמנט עליי, לא על העולם. מה שאני יודע על העולם זה אוסף העובדות שבהן צפיתי. אלה העובדות שאני יודע, עובדות קשיחות. בהנחה שאני לא ספקן כזה שאפילו את התצפיות לא מקבל, אוקיי? אז תצפיות ראיתי, אלה העובדות שלי. אני בונה תיאוריה שמסבירה את זה. התיאוריה היא בסך הכל הדרך שלי לסדר בצורה יעילה ואפקטיבית את העובדות. אבל אני לא טוען שבאמת התיאוריה הזאת נכונה באיזשהו מובן. זאת אומרת שהעולם באמת מתנהל לפי התיאוריה הזאת. אבל התיאוריה מסבירה את העובדות ואני מאמץ אותה. כי נוח לי לעבוד בתוך מסגרת תיאורטית כללית, ולא עם אוסף של עובדות פרטניות, אוקיי? זאת הגישה האקטואליסטית. למה היא נקראת אקטואליזם? כי מה שנכון מבחינת הגישה הזאת, זה רק מה שנוכח באופן אקטואלי מול עיניי. התצפית, מה שראיתי. התיאוריה זה לא נוכח מול העיניים, זה מבנה שאותו אני בונה על בסיס העובדות. אז זה לא אקטואלי. אם זה לא אקטואלי, מבחינתי זה לא נכון. אבל לא משנה, אני בוחר בזה מסיבות של נוחיות, לא מסיבות של אמיתיות. זה האקטואליזם. האינפורמטיביזם אומר, לא, התיאוריה מכילה אינפורמציה על העולם. אני טוען שהתיאוריה גם היא טענה על העולם, ולא רק כלי יעיל מבחינתי לסדר את העובדות. אז מבחינתי התיאוריה המדעית היא טענה על העולם, ולא רק כלי אפקטיבי לסדר את העובדות, כדי שאני אוכל לעשות בהם שימוש באופן נוח. אוקיי? אלה שתי הגישות. עכשיו, שתי הגישות האלה מתארות את התהליך המדעי באותה צורה. אתה מודד מדידות, אותה צורה מאוד נאיבית, אבל רגע מספיק לי הצורה הזאת. אתה עושה מדידות, אתה מגיע לכמה תוצאות, אתה עושה הכללה, כאילו מציע שזה כנראה החוק הכללי שמסביר את העובדות האלה, ואז אתה מעמיד אותו למבחן הפרחה, אותה, את ההכללה, למבחן הפרחה. אומר, אוקיי, בוא נעשה ניסוי ונראה, האם התיאוריה הזאת נכונה או לא, אז נבדוק את זה על מצב חדש, שאותו עדיין לא ראינו, ונראה, אם התיאוריה נכשלת, כנראה היא לא נכונה, פופר, כן? כנראה שתיאוריה לא נכונה. אם התיאוריה עמדה במבחן, אז בינתיים הכל בסדר, נעביר אותה למבחן הבא, וכן הלאה, אוקיי? ככה אני מתקדם. האקטואליסט יסכים לזה, וגם האינפורמטיביסט מסכים לזה. שניהם מסכימים לזה שכך מתנהל המדע. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם הוא בשאלה איך אני מתייחס לתיאוריה שיש לי בינתיים. זאת שמסבירה לי את כל העובדות. האקטואליסט אומר, זה לא אומר שום דבר על העולם. בסך הכל הכלי שהכי נוח לי כרגע להשתמש בו, כי הוא מסדר את העובדות הידועות לי. האינפורמטיביסט אומר, לא, זה מבחינתי הדבר הכי קרוב לאמת שיש לי. בטוח, ודאות אין אף פעם. אבל מבחינתי זה, זאת האמת. עד שלא יתברר אחרת, ואז יתברר שלא. זאת אומרת, ההבדל ביניהם הוא בשאלה, כאשר אני עשיתי ניסוי, והניסוי הפריך את התיאוריה, זרקתי את התיאוריה לפח. האם למדתי משהו חדש על העולם? למדתי שהתיאוריה לא נכונה, צריך לחפש תיאוריה אחרת שתהיה נכונה. זה אומר האינפורמטיביסט. אקטואליסט אומר, עזוב, התיאוריה אף פעם לא דיברה על העולם. אני פשוט צריך לחפש עכשיו כלי חדש שיסתדר לי עם המכלול החדש של העובדות, כי אחרת אני לא יכול לטפל בהם. לא למדתי שום דבר על העולם, זה לא הנקודה. התיאוריות לא מדברות על העולם. לכן כשאני מחליף תיאוריה, זה לא שמשתנה תפיסתי את העולם. אני פשוט משתמש בתיק אחר. במקום התיק הזה, שעכשיו יותר מדי דברים, אני משתמש בתיק אחר. וזה לא, אין לזה שום משמעות, זה טענה עליי, לא על העולם. אבל זה רק שאלה של איך אתה מתייחס לפרוסס המדעי. אבל איך שהוא מתנהל, הוא מתנהל אותו דבר לפי שתי התפיסות. ולכן מקובל מאוד לחשוב שאין באמת הבדל מדעי בין שתי התפיסות, ולכן גם אין דרך להכריע באופן מדעי מי צודק. שתי תפיסות פילוסופיות, אלה חושבים ככה, אלה חושבים ככה, אין דרך להכריע. אז הנה אני אראה לכם שיש דרך להכריע. לא רק שיש דרך להכריע, אלא הדרך הזאת היא אמפירית. הוויכוח הוא אפילו לא פילוסופי, הוא מדעי. אני יכול להכריע מי צודק. מי שצודק זה אינפורמטיביסט. ואני אראה לכם את זה. תסתכלו. למשל, מה? לא, אתה מדבר על ביביוריזם, כן. אופייני לאמריקאים, אבל זה לא דווקא אמריקאים. ביביוריזם אומר, בוא נצמד לעובדות, מה אנחנו רואים? כל הפסיכואנליזה וכל התיאוריות שמסביב זה... טוב, שם זה באמת סוף של דברי הבל, זה לא... עשיתי את זה באחד, אולי פה, לא עשיתי את זה פה, נכון? את הגרף הזה. זה לא היה פה. כמעט הפעולה שפתאום נופל לי על הראש של... טוב, באודיו. אני מודד את הכוח כנגד התאוצה, החוק השני של ניוטון. אתה יודע? פורס ואקסלריישן. כוח כנגד התאוצה, אנחנו יודעים פה, החוק השני של ניוטון אומר שהכוח שווה למסה כפול התאוצה. אבל אם יש פורס על מסה M, אני מפעיל עליו כוח F, אז התאוצה שתתפתח תהיה F חלקי F. אוקיי? זה החוק השני של ניוטון. אני רוצה לבדוק, אני עוד לא יודע את החוק הזה, אני ניוטון. אוקיי? אז עכשיו אני רוצה לבדוק. אז אני בודק את זה, אז אני מודד תאוצה כזאת, כזאת, כזאת וכן הלאה. ואז אני מוצא רמות כוח שונות, נגיד זה יושב פה, זה יושב פה, אוקיי? זה התוצאות שמדדתי. עכשיו אני שואל, נגיד שלוש, אפשר לעשות גם עשר, לא חשוב. עכשיו אני שואל, מי עושה, מה הגרף הכללי? מה הקשר בין F ל-A? לאור הנתונים האלה, אני מניח כל פיזיקאי יגיד לכם, קו ישר, נכון? מחבר את שלושת הנקודות האלה בקו ישר, והשיפוע שלו זה M, זאת אומרת F שווה ל-MA, טוב, מצאתי את הקשר. עכשיו אני שואל, למה לא הקו הזה? גם זה תופר את כל הנקודות.
הוא קנה סרגן ישר.
אה?
הוא קנה סרגן ישר.
כן. למה לא הקו הזה? כמובן יש אין סוף קווים. לא שומע? תעשה אותו עם עוד מדידה, עדיין נשארו אין סוף קווים.
לא,
נשארו אין סוף קווים. כל מספר סופי של מדידה...
לא, אבל כל מקרה שמי שיביא תוכל להפריך.
אז מה? אני לוקח... את הקו הישר אני יכול להפריך, הכל אני יכול להפריך.
לא, לא צריך.
למה לא? אתה לא יודע, אנחנו עושים ניסויים, אנחנו צריכים לבדוק.
אני אומר, אתה
לוקח
קו אחד
ואומר, הוא נכון עד ש... לא, בוא ניקח את כל הקווים, לא קו אחד, כל הקווים. למה? הנה, אני לוקח את כל הקווים, אני אומר, כל מה שלא הופרח הוא נכון, למה יש פרוטקציה לקו הישר? עכשיו תעשה עוד ניסוי, יוריד לך אינסוף קווים. תעשה עוד ניסוי, יוריד לך עוד אינסוף קווים, אתה תישאר תמיד עם אינסוף. כל מספר סופי של ניסויים אפשר לתפור דרכם, כמספר סופי של נקודות, בדיד של נקודות אפשר לתפור דרכם אינסוף לא בין מניה של קווים. אז לא תצליח לרדת מאינסוף קווים אפשריים. כמה ניסויים שלא תעשה. אז מה זה אומר? זה בעצם אומר שאין לי באמת דרך לדעת שהקו הישר הוא הנכון. אם אני אעשה עוד ניסוי, אז אחרי עוד ניסוי אני אעביר את הקו הרלוונטי החדש. זה לא משנה. אני אף פעם לא אצליח לשלול את האפשרות של עוד אינסוף קווים אחרים, חוץ מהקו הישר. אוקיי? אז לכן בעצם יש עכשיו שתי אפשרויות. אני בכל זאת בוחר את הקו הישר.
זה נוח.
למה? זה אקטואליסט אומר, כי זה הכי פשוט, זה נוח. לא בגלל זה נכון. זה לא יותר נכון מכל הקווים האחרים שמתאימים לעובדות. אוקיי? אבל אני בוחר אותו כי הוא נוח. האינפורמטיביסט אומר, לא, אני בוחר אותו כי הוא נכון. לא בטוח, אם הוא יופרך אז כנראה טעיתי, אבל ההנחה שלי כרגע שזה נכון. או במילים אחרות, האינפורמטיביסט טוען, זאת לא יריעה באפלה, לעשות קו ישר. לא בטוח שזה נכון, אבל זה לא יריעה באפלה. אני חושב שזה נכון, בוא נבדוק. האקטואליסט אומר, זאת, זה יריעה באפלה, הקו הזה לא יותר נכון מכל הקווים האחרים. כל עוד הם מסבירים את כל העובדות הידועות. אוקיי? זה בעצם הטענה, זה בעצם הוויכוח. עכשיו בואו תראו שאפשר להכריע אותו. אם האקטואליסט היה צודק, בסדר? ועכשיו אני שואל שאלה על הניסוי הבא שאני אעשה, לא על הניסוי הקודם שעשיתי. מה הסיכוי שבניסוי הבא אני אכלל התיאוריה לא תופרה? אפס, נכון? יש אינסוף קווים שמתאימים לכל סט של נקודות. הסיכוי שדווקא הקו הישר הוא נכון, אין לו שום עדיפות, הפשטות לא אומרת כלום על הנכונות, אוקיי? זה לפי האקטואליסט. אז זה אומר שהסיכוי, בהנחה שאני לא יודע כלום, הוא אחד חלקי מספר הקווים, זאת אומרת אפס. נכון? לעומת אותה אינפורמטיביסט, מה הוא אומר? מה הסיכוי שהניסוי הבא יצליח? לא 100%, כי ודאות אין אף פעם, אבל לא יודע, 60%, 40%, לא אפס, אוקיי? כי אני חושב שפשטות היא כן איזושהי אינדיקציה לאמת. אז זה לא 100%, אבל זה כלי, זאת אומרת, זה לא יריעה באפלה. הקו הישר הוא לא באותו מעמד כמו כל שאר הקווים האחרים. אוקיי? זו בעצם הטענה. אבל את זה אפשר לבדוק. בוא נראה לאורך תולדות המדע, או המדע המודרני, כשכבר עסקו במדידות. אוקיי? ונראה כמה מהפרדיקציות, מהניבויים של התיאוריות שהיו באותו שלב, התממשו וכמה הופרכו. עכשיו, לא עשיתי את הניסוי, אבל דבר אחד ברור. זה לא 0%. לא יודע אם זה היה 20% או 60% או 80%, אבל לא 0, זה ברור. איך אני יודע? כי אם זה היה 0, המדע שלנו היום היה המדע של אדם הראשון. היינו רק מחליפים תיאוריות כל הזמן. בונים תיאוריה, עושים ניסוי, פורך אותה, בונים תיאוריה חדשה, עושים ניסוי, פורך אותה, לא היינו מתקדמים לשום מקום. לא היה לנו שום ידע על העולם. המדע שלנו היה המדע של אדם הראשון. אם אנחנו מתקדמים, פירוש הדבר שיש תיאוריות שעומדות במבחנים, שלא מופרכות. ואלה התיאוריות ששורדות, כן, במאבק האבולוציוני האינטלקטואלי הזה. התיאוריות ששורדות זה התיאוריות שעומדות במבחנים, האמפירי, אוקיי? זה אומר שמבין הניסויים שנעשו עד כה בתולדות המדע, יש אחוז מסוים של ניסויים שהצליחו. וזאת הוכחה אמפירית שהאקטואליזם טועה. ושלפי אקטואליסט, באופן עקרוני, שום ניסוי לא היה אמור להצליח. אם אתם רוצים, יש רזולוציה של דיוק של המדידה, אז כמעט שום ניסוי לא היה מצליח. בסדר? אני לא הולך על קו מדויק, אבל קו בעובי מסוים של הטעות.
אבל לרוב השינוי הוא משניהם, לא אומרים אקטואליסט.
לא, אין שילוב. יש אקטואליזם ויש אינפורמטיביזם. האינפורמטיביזם לא אומר שהוא בטוח שזה נכון הקו הישר, אבל הוא טוען שזאת לא יריעה באפלה. במובן הזה זה ויכוח בינארי. את או שאתה אקטואליסט או שאתה לא אקטואליסט. אין פה דרגות ביניים. אז מה בעצם הטענה? הטענה היא שכשאנחנו מסתכלים על הגרף הזה ואנחנו אומרים, הקו הישר זה הקו הנכון, אנחנו בעצם טוענים פה טענה שהקו הישר הוא נכון, לא שהוא רק נוח. והטענה הזאת מתאשרת בתולדות המדע. או במילים אחרות, מה שנראה בעינינו פשוט, זאת אינדיקציה לזה שהוא גם נכון. זה לא יריעה באפלה. זה בעצם המשמעות של העניין. זה נורא מוזר, זה מחלוקת פילוסופית שנראית כזאת ללא מוצא, אלה חושבים ככה, יש הכרעה אמפירית, זה פשוט, יש פה צד אחד שפשוט טועה. למרות שהמחלוקת הפילוסופית הזאת ניטשת במלוא עוזה עד היום. זה פשוט טעות. אין אפשרות להיות אקטואליסט, זה טעות. מה, 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 מה מפריע? למה אנשים נהיים אקטואליסטים? כי באמת, יש שאלה לא פשוטה. לא, יש שאלה, לא, איך אתה יודע שהתיאוריה נכונה? למה להניח שאם הקו הישר בעיניך הוא פשוט יותר, אז גם בעולם הוא נכון יותר? כמו שמרק טוויין אמר, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה כאן לפניך. זה שמשהו נראה לך פשוט, בגלל זה העולם מתנהג כך? למה, מה, מי החליט? מה גרם לו לזה? למה להניח את זה? אם היית בנוי אחרת, אגב, אז לא, זה היה נראה לך פשוט, משהו אחר היה נראה לך פשוט. אם היית בנוי בצורה שהמרחב היה עם צירים מעגליים, ולא צירים, שהיה יותר נוח לך לחשוב במונחי צירים מעגליים, ולא צירים קרטזיים כאלה, אז מה שהיה יותר פשוט זה היה דווקא עיגולים. זה מה שהביא, אגב, לקוסמולוגיה הפטולמאית, כן? שהכל היה עיגולים, עיגולים ופיציקלים ודיפרנטים, כי הם חשבו שהעיגול הוא הכי פשוט. היום אנחנו חושבים שקו ישר הוא הכי פשוט. יש לו שני פרמטרים, כן? זה AX פלוס B. זאת אומרת, מה שיש לו כמה שפחות פרמטרים, הוא הדבר הפשוט ביותר. אגב, כל ה-AI, כן, למידת מכונה, בנויה בעצם בצורה הזאת. אתה מניח שזה קו ישר, ואז אתה עושה ריבועים מינימליים כדי למצוא את הפרמטרים של הקו, את ה-A ואת ה-B. זה הכל. ואתה מניח שיש פה איזשהו קו ישר. לא המחשב מניח את זה, אתה מניח את זה. המתכנת של המחשב מניח את זה. אתה מניח בעצם את צורתו של הפתרון, ומכאן והלאה המחשב עובד. אנשים חושבים שהמחשב מחליף אותנו. המחשב לא מחליף אותנו, המחשב בנוי על אינטואיציות שבאות מאיתנו, מהמתכנת שלו. הוא לא מחליף את המתכנת. הוא בנוי על האינטואיציה של המתכנת, אבל הוא יודע לעשות בהם שימוש יותר מהיר, יותר אינטנסיבי ויותר, כן, עם דאטה יותר גדול. זה הכל. אז הטענה בסופו של דבר זה שהאתר של אוקאם, שאומר לנו שהפתרון הפשוט כדאי לבחור אותו, הוא אתר אונטי. זאת אומרת, הוא מדבר על המציאות עצמה. הוא יותר פשוט ולכן הוא יותר נכון. לא שהוא יותר פשוט ולכן הוא יותר שמיש, נוח, אפקטיבי. לא יודע, תבחרו מה שאתם רוצים. הוא יותר נכון. זאת אומרת, מה שנראה לנו פשוט, זה כנראה איזשהו סוג של אינדיקציה לזה שהוא גם יותר נכון. עובדה, המציאות מראה את זה. למה זה ככה? אפשר לדון על הדבר הזה. מבחינתי זה מגיע עד הקדוש ברוך הוא. אבל לא משנה, קודם כל זאת העובדה. קשה להתכחש לזה. יש בנו איזשהם יכולות שמותאמות לאיך שמתנהל העולם. את מה שנראה לנו פשוט, כנראה נמצא באיזושהי זיקה לאיך שהעולם מתנהל. אנחנו חלק מהעולם. כאלה שיתלו את זה באבולוציה, לא משנה. אוקיי? כל חוקי הפיזיקה, מה זאת אומרת? כל חוקי המדע, לא חוקי הפיזיקה. כמה פעמים חוק מדעי מקובל, רווח, שכבר עמד במבחנים, נופל. כמעט לא קורה. לכל היותר הוא מקבל תיקונים, או המכניקה הניוטונית במהירויות גבוהות מקבלת תיקונים. או בסקלות קטנות, תיקונים קוונטיים, יחסות וקוונטיים. וזה עדיין נכונה, זה היא לא נפלה. וגם התורת היחסות, אגב, זה בסך הכל הכללה של המכניקה הניוטונית. הצורות הן בדיוק אותן צורות. הקשרים הם עדיין אותם קשרים. עומדת במבחני ניסוי, כן. עוד פעם, תיאוריה לא יכולה להוכיח את עצמה במובן של להימצא נכונה. היא יכולה לעמוד במבחני הפרחה ואולי להתאושש, לעבור אישוש, זאת אומרת להתחזק. ככל שהיא עומדת ביותר מבחני הפרחה, אז היא יותר מאוששת מבחינתנו. אין דבר כזה להוכיח תיאוריה, כן, זה ברור. אז למה אני נותן את ההקדמה הזאת? כי יש איזושהי זיקה בין פשטות לבין אמיתיות, לבין נכונות. זה מפתיע, אבל אלה עובדות החיים, זה ככה. זה טוב, זה נוח גם, זה בסדר. זה מפתיע, אבל טוב. זה הפתעה טובה, זה לא הפתעה רע. עכשיו, יש לזה המון יישומים. אצל אוקאם, במקור, הוא מדבר על מצב שבו יש שתי תיאוריות, שהאחת מכילה פחות ישים. כאן הוא אומר, התיאוריה שאלוקים ברא את העולם, היא תיאוריה יותר נוחה. היא תיאוריה שכולה בנויה על יש בודד. זה הכי פשוט. זאת אומרת, כל תיאוריה אחרת בעצם נזקקת לשילוב של כל מיני דברים יותר מסובכים. ולכן הוא טוען שזאת התיאוריה הנכונה יותר, כי היא הפשוטה ביותר. בניסוח הזה אני לא כל כך מסכים, אבל בניסוחים יותר מעודנים אני מסכים. יש איזו חוברת של הרב קלנר. הוא נקרא פנאטיזם וכלליות, משהו ועוד משהו, לא זוכר כבר. ואת הטענה היא שככל שהטענה יותר כללית, זה אומר גם יותר פשוטה, אז היא יותר נכונה. בכל אופן, יישום נוסף, עכשיו אני מדבר לא על תיאוריה שמכילה פחות ישים, אלא על תיאוריה שהיא יותר פשוטה, מסיבות אחרות, נגיד פחות עקרונות, כמה אקסיומות צריך. בלוגיקה למשל, אפשר להעמיד את הלוגיקה על כמה מערכות אקסיומות. הוצאו לאורך ההיסטוריה כמה מערכות אקסיומות. למשל, יש מערכת של הנטר שמעמידה את הלוגיקה הטבעית, הרגילה, על שלוש אקסיומות. אבל היום אנחנו כבר יודעים שיש, שיש מערכת אקסיומות עם אקסיומה אחת, שיכולה לפרוס את כל, את כל הלוגיקה. אז אנחנו מעדיפים אותה כי היא יותר פשוטה. רק שבתחום הלוגיקה אין כל כך מה לדבר על יותר נכון ופחות נכון, זה רק כל צורות תיאור שונות, אין פה, זה לא שאלה של נכון ולא נכון. אפשר להביא דוגמה אחרת, למשל בפיזיקה, אז מקובל בין פיזיקאים לחשוב שכאשר מישהו מציע הסבר טליאולוגי תכליתי, זאת אנקדוטה, זה לא באמת ההסבר האמיתי. יודעים, יש מכניקה של לגרנז'. מכניקה של לגרנז' מתארת את כל מה שאנחנו מכירים במכניקה הרגילה, חוקי ניוטון, מה שהזכרתי פה, וכולי. אפשר לתאר את זה בצורה של, של אופטימיזציה של פונקציונלים. זאת אומרת, אני מחפש מסלול שהוא אופטימלי באיזשהו מובן, לא משנה כרגע המושגים. זאת אומרת, המסלול שמקיים איזשהו תנאי אופטימום, הוא המסלול שאותו יבחר החלקיק, או האור, או מה שלא יהיה. תיאור אחד. תיאור שני, פועל עליו כוח, הוא מפתח תאוצה בהתאם לחוק השני של ניוטון, או אור, מתאבך, עוקף וכדומה. אז יש שתי צורות תיאור בפיזיקה. למשל, בואו ניקח אופטיקה, זה יותר פשוט. אופטיקה זה ידוע בתור עקרון פרמה. מוכר? עקרון פרמה, באופטיקה, יש, באופטיקה גיאומטרית, אז יש קרן אור שנעה, בסדר? ויכולה לעשות עקיפות, שבירות, התאבכויות וכדומה. נגיד כשיש תווך, היא עוברת מהאוויר למים, אז היא נשברת, זווית משתנה. היחס בין הזוויות זה חוק סנל. מקדמי השבירה של המים ושל האוויר קובעים את היחס בין הזוויות, לא משנה, ואנחנו יודעים לתאר איך תקרה השבירה הזאת, איך הוא יתקדם הלאה. זה התיאור הסיבתי. את הגוף פועל, האור נע בצורה מסוימת, הוא פוגש גבול בין שני טווחים, בין טווח לטווח, הוא עובר שבירה. כמו גוף שפועל עליו כוח ונוצרת תאוצה. זה תיאור סיבתי. אוקיי? ויש דרך אחרת לתאר את האופטיקה הגיאומטרית. האור תמיד בוחר בדרך הקצרה ביותר. זה מכיל את כל האופטיקה הגיאומטרית, הדבר הזה. אפשר להוכיח שזה שקול לגמרי לתיאור הסיבתי של האופטיקה הגיאומטרית. כן, אתם מבינים. התיאור שתמיד מביאים בהקשר הזה, תחשבו על, על, על הגבול בין המים לחוף. זה החוף, זה הים. אוקיי? עכשיו, המציל רואה פה בן אדם שטובע במים. הוא נמצא כאן. איך הוא צריך לרוץ? לכאורה, בדרך הכי קצרה זה ככה. אבל זה לא נכון. למה? בגלל שהמהירות שלו במים יותר קטנה מאשר המהירות שלו על היבשה. עדיף לו לעשות דרך ארוכה יותר על היבשה ולמזער את הדרך שהוא צריך לעבור במים. ולכן הוא צריך בעצם לעשות מסלול כזה. משהו כזה, ואז להישבר לפה. מתקבלת שבירה. זה ייתן לכם את חוק סנל. תעשו את החישוב, היחס בין המהירויות במים ובאוויר זה היחס בין מקדמי השבירה. זה ייתן לכם את חוק סנאפ, אוקיי? אז השבירה יכולה להיות מתוארת כפגיעה בגבול שגורמת לשבירה, או לחילופין אני עושה חשבון מה יהיה המסלול הכי יעיל שיביא אותי אל המטרה, וזה המסלול שאותו אני אעשה. עכשיו, זה נכון גם למכניקה. למשל, זה יותר מוכר אולי אפילו. כשאתם מדברים על, על כוח שפועל על גוף, בסדר? גוף נמצא על הר. הוא מתחיל לרדת למטה. למה הוא יורד למטה? שתי צורות תיאור. צורה אחת, כוח הגרביטציה פועל עליו ומושך אותו למטה. היטל של כוח הגרביטציה על השיפוע. אוקיי? מושך אותו למטה. תיאור שני, הוא רוצה למזער את האנרגיה הפוטנציאלית שלו. הוא שואף להגיע לאנרגיה פוטנציאלית נמוכה יותר. מבינים מה זה שואף? שואף פירושו שיש פה תיאור תכליתי. הוא עושה איזושהי אופטימיזציה. במקרה הזה מינימום, להביא את האנרגיה הפוטנציאלית למינימום. אוקיי? עכשיו, זה תיאור סיבתי, כוח שפועל עליו יוצר תאוצה, כלפי מטה, והשני זה תיאור תכליתי. הוא בוחר ללכת למטה כי התכלית שלו היא למזער את האנרגיה הפוטנציאלית. אוקיי? עכשיו, וככה יש מכניקה של לגרנז' שמתארת את כל המכניקה בצורה תכליתית. זאת אומרת, אני בוחר מסלול שיביא לאופטימום משהו, אוקיי? לא חשוב מה, איזשהו גודל. איזה תיאור יותר נכון? הסיבתי או התכליתי? עכשיו, יש הוכחה מתמטית שהם שקולים. לגמרי, מתמטית. אין, מה שזה ינבא, גם זה ינבא ולהפך. זה פשוט שתי שפות לתאר את אותו דבר. אם תרצו, זה כמו לתאר נקודה במרחב דו-מימדי, קרטזית או פולארית. X ו-Y או R ו-Theta. זה סתם שתי שפות לתאר את אותו דבר, הן שקולות לגמרי. אוקיי? אז אין פה משמעות לשאלה מה יותר נכון. בסדר? זה פשוט שתי שפות. אבל אם תשאלו פיזיקאים, כמשיחים לפי תומם, יגידו לכם, התיאור הסיבתי הוא הנכון, והתיאור התכליתי הוא אנקדוטה. יש אנקדוטה מתמטית מעניין שאפשר לתאר את זה גם כך, אבל באמת בטבע, ברור שכשפועל כוח נוצרת תאוצה, החלקיק לא עושה חשבונות של מה יביא לאופטימום את האנרגיה. כן, זה לא מתאים לחלקיקים איך שאנחנו תופסים אותם. נגיד, הפיזיקה של אריסטו, למשל, הייתה טליאולוגית, הייתה תכליתית. אז הוא אומר, למה גופים נופלים למטה? לא כי יש כוח שמשך אותם, אלא כי הם שואפים לחזור לקור מחצבתם. הם שואפים. האבן הרי עשויה מחול, מאדמה, אז היא רוצה לחזור לאדמה שממנה לוקחה. אז לכן היא נופלת למטה. כן? זה תיאור תכליתי. אנחנו היום מדברים על תיאור סיבתי, פועל עליה כוח, והכוח יוצר תאוצה כלפי מטה. עכשיו, מי צודק? אין פה צודק, אגב. מה זה צודק? שתי צורות תיאור, אתה יכול לתאר את זה ככה, אתה יכול לתאר את זה ככה. אבל יש לנו איזושהי תחושה שאומרת שאבנים לא עושות שיקולים של אופטימיזציה. זאת אומרת, הם לא... אפשר לפעול על האבנים, אבל האבנים לא עושות שיקול דעת ומחליטות באיזה מסלול הם הולכות. אבל זו טעות. זו טעות בגלל שאריסטו לא טען שהאבן עושה שיקול דעת. הוא לא חשב, אני חושב, שלאבן יש מודעות ושיקול דעת ושכל. מה שמתכוון לומר, הוא מתאר את הטבע של האבן. הטבע של האבן זה לשאוף, במרכאות, לחזור לקור מחצבתה. זה בסך הכל צורת תיאור אחרת לחוקי הטבע. הוא לא באמת מתכוון שהאבן היא בן אדם. גם אריסטו לא התכוון לזה. ולכן לא נכון לדחות את הפיזיקה האריסטוטלית בגלל הטליאולוגיות שלה. בגלל זה שהיא הולכת תכליתית ולא סיבתית. כי זו הבנה לא נכונה. תכליתית אין הכוונה שבאמת האבן עושה שיקול דעת. או החלקיק או הקרן האור. אלא זה רק צורה אחרת לתאר את חוקי הטבע. אבל איזה משתי הצורות נכונה? הן שקולות לגמרי, אז מה זה נקרא נכונה? זה כמו אצל קופרניקוס, שתמיד אנשים מביאים את זה כדוגמה לפרימיטיביות של החשיבה הדתית, שחושבת שהכדור הארץ נמצא במרכז, גם הנוצרית וגם היהודית, וקופרניקוס לימד אותנו שזה לא נכון. תראו איזה פרימיטיביות של החשיבה המודרנית. קופרניקוס לא לימד אותנו שזה לא נכון. אין פה נכון ולא נכון. אם אתה שם את ראשית הצירים על כדור הארץ, אז השמש מסתובב סביב כדור הארץ. אם אתה שם את ראשית הצירים על השמש, אז כדור הארץ מסתובב סביב השמש. כל השאלה זה איפה אתה בוחר לשים את ראשית הצירים. נכון? מה שקופרניקוס מצא, זה שאם נשים את ראשית הצירים בשמש, אז המשוואות יוצאות יותר פשוטות, כי זה יוצא הכל כדור, או בעצם אליפסה, סביב השמש. אז, והכל יוצא סביב השמש. זה הרבה יותר פשוט, מאשר לשים את ראשית הצירים על כדור הארץ, שהכל מסתובב עם בלגנים. זה הכל, וזה בסך הכל צורת תיאור יותר פשוטה, ומי אמר שהיא נכונה, זה מחזיר אותי לתאר של אוקם. כי אנחנו קודם אמרתי שמה שיותר פשוט, הוא גם יותר נכון, אבל לא במקרים האלה. כי במקרים האלה זה בסך הכל שפה יותר פשוטה לתאר את אותו דבר, אתה לא באמת טוען משהו שונה. אז אין פה בכלל נכון ולא נכון. במקום שיש נכון ולא נכון, אז התיאור הפשוט הוא היותר נכון. אבל יש שאלות שלגביהם אין דבר כזה נכון ולא נכון, זה שתי שפות. אתה בוחר כמובן את השפה הפשוטה יותר, כי זה נוח. כאן גם אני אקטואליסט. גם אני אבחר את יותר פשוט כי הוא יותר נוח, לא כי הוא יותר נכון. כי פה אין נכון ולא נכון. כמו שכשאני פותר בעיה במתמטיקה, אם לבעיה יש סימטריה מעגלית, אז אני אעשה את זה בקורדינטות פולריות ולא בקורדינטות קרטזיות. לא כי זה יותר נכון, פשוט יותר נוח לעבוד כך. זה הכל. אוקיי? אבל במקומות שבהם יש נכון ולא נכון, נגיד השאלה אם יש או אין אלוקים, או שיש או שאין, יש פה נכון ולא נכון. זה לא ניתן להכרעה באמצעות תצפית. זאת לא שאלה שאפשר להכריע במדעית. אבל יש פה נכון או לא נכון. אז בשאלה הזאת, אם התיאוריה של אלוקים ירגיד יותר פשוטה, אז כן, אז יש לה יתרון. אז היא כנראה יותר נכונה. אוקיי? כי כאן יש נכון ולא נכון. זו המשמעות של התאר של אוקם. עכשיו, אני רוצה לדבר על יישום אחר של התאר של אוקם. נגיד שיש לי מחלוקת בין שני אנשים. בהלכה או לא בהלכה, בכלל. יש הנחה פשוטה שאומרת, שאני ממזער את המחלוקת ככל שאני יכול. אם אני אצליח להסביר את המחלוקת באופן שהמחלוקת היא מצומצמת יותר, זה הסבר עדיף על הסבר שעושה מחלוקת רחבה יותר. בלשון המפרשים קוראים לזה הפושה עם מחלוקת לא מפשינן. לרבות מחלוקת, להגדיל מחלוקת, אנחנו לא מגדילים סתם. ואת אם יש מחלוקת בין שני אנשים, אנחנו מניחים שהיא כמה שיותר מצומצמת שאפשר. אין סיבה להוסיף עוד מחלוקות אם לא צריך. לעשות מחלוקת מעבר למה שאני חייב. נגיד שמצאתי ביניהם מחלוקת בעיקרון אחד, אין סיבה לומר שהם חולקים בעוד משהו, אם אני לא חייב. כי בשביל להסביר את המחלוקת, אני יכול להסביר את זה כמחלוקת על עיקרון אחד. אז למה להניח שהמחלוקת שלהם לסובה על עוד עיקרון? אוקיי? כמו שיכול להיות הסבר אחר, שהוא הסבר שהמחלוקת שלהם היא מחלוקת על שני עקרונות. כאן אני חוזר לתאר של אוקם. ואני אומר, לא, אם יש לי הסבר, והפעם זה הסבר למחלוקת, שמכיל עיקרון אחד, הוא עדיף על הסבר שמתבסס על שני עקרונות. נכון? זה גם התאר של אוקם. ומתאים לנו יישום לתאר של אוקם שאומר, אני מחפש הסבר מינימלי או הכי פשוט למחלוקת. והמשמעות של העניין היא, שאם מצאתי ביניהם מחלוקת על עיקרון אחד, וזה מסביר לי את כל המחלוקת, ויש מישהו אחר שמציע שהמחלוקת הזאת היא נסובה על שני עקרונות, זאת אומרת, הוא מקבל את עיקרון XY, והוא לא מקבל לא את X ולא את Y, אז אני אעדיף את ההסבר הראשון. כמו כל דבר, גם מחלוקות, אני אעדיף את ההסבר הפשוט ביותר למחלוקת. ולזה יש השלכות, כמו שאתם תראו עוד מעט. השלכות מאוד מעניינות. אבל אולי לפני שאני עובר להשלכות, עוד אספקט. יש מה שנקרא את עקרון החסד. Charity principle. מה זה אומר עקרון החסד? כאשר אתה מתווכח עם מישהו, הוא מעלה, מציג עמדה כלשהי. עכשיו אתה יכול לתפוס אותו ולהראות שהעמדה שלו היא שטויות. אבל תנסה לחשוב רגע, יכול להיות שהוא לא מתכוון לאיוולת שאתה חושב שאתה שומע ממנו. תן לו קרדיט. תעשה איתו חסד, פרשני. תפרש את העמדה שלו בצורה הכי טובה שאפשר, ועכשיו תתחיל להתווכח איתו. זה נקרא עקרון החסד. אם מישהו אומר איזשהו משהו שנראה לנו ממש מטופש לגמרי, תחשוב רגע, יכול להיות שהוא בעצם לא התנסח במדויק, הוא חושב משהו פחות אווילי, משהו קצת יותר אינטליגנטי. אז תפרש אותו כך, ועכשיו תתחיל לדון. קל מאוד לנצח מישהו בוויכוח, עד אז שאתה מציג את העמדה שלו כעמדה מטופשת, ומעיף אותה לכל הרוחות. אבל בדרך כלל, או לפחות ההנחה האופטימית אומרת, שרוב האנשים הם לא מטומטמים גמורים. רמות טמטום שונות, לא כולם מטומטמים גמורים. אוקיי? ולכן, אם יש לך אפשרות לפרש את העמדה שלו בצורה יותר אינטליגנטית, תעשה את זה ואז תתחיל את הדיון. למרות שתנצח בצורה יותר קלה, אם תציג אותו בצורה, תגחיך אותו.
זה מה הקביעה שלו, של האיש, לגבי הטענה השנייה שלו.
הבנתי.
חסד זה גם כדי מוגבל. עכשיו, אם יש לו נגיעה מסוים בעובדה שיעשה חסד עכשיו,
זה פסיכולוגיה, אני מדבר על פילוסופיה, לא על פסיכולוגיה. אני אומר שברמה הפילוסופית, כשאתה מתמודד עם עמדה, תן לה את הניסוח הכי טוב שיכול להיות, ועכשיו תתחיל להתמודד איתה. אל תציג אותה בצורה הכי גרועה שיש, ואז תתקוף אותה ותזרוק אותה. זה מאוד קל, אתה יוצא מנצח הכי בריון שיש. אבל זה לא רציני. אתה התמודדת פה עם איש קש. אני אומר, פה אגב, אנשים חושבים, וגם על זה כתבתי פעם, אנשים חושבים שעקרון החסד זה איזשהו סוג של בן אדם לחברו. רחמים קצת על הבן אדם, תפרגן לו. לא. אם אתה רוצה לברר את האמת בוויכוח, לא לנצח את השני, אז תציג את העמדה שעומדת מולך בצורה הכי טובה שיש, ועכשיו תדון אם אתה מקבל אותה או לא. כי ככה באמת מבררים את האמת. ואת אם אתה מציג אותה בצורה מגוחכת ולכן דוחה אותה, זה לא חוכמה. כי יש לה הצגה יותר אינטליגנטית, ואולי שם אין לך טענות נגד. אולי שם באמת הוא יגבר עליך. אז אם אתה שואף לאמת, לא שואף לנצח את השני, אז אתה באמת צריך לנסח את זה בצורה הכי טובה שאפשר, לפני שאתה מתחיל לדון.
שאתה באמת
מניח
שכולם
לא מטומטמים. בדיוק.
פרודוקטיבי.
נכון. בדרך כלל ההנחה המקובלת היא שזה מבוסס על זה שלא כולם מטומטמים. אני טוען עזור. בשביל הפרודוקטיביות של הוויכוח, גם אם הוא כן מטומטם זה שמולך, אז תגן עליו אתה בעצמך על העמדה שלו. הוא לא התכוון להגן עליה ככה. תגן עליה אתה, ועכשיו תדון אם זה נכון או לא. כי זה ברור יותר אמיתי. בסדר? זה הרבה פעמים קרה, תראו למשל, אתן לכם דוגמה, נגיד שיש לנו ויכוח האם להכשיר נשים לעדות. הגמרא פוסלת, ועמדו שני האנשים אשר הם הריב לפני השם, אנשים ולא נשים, פוסלים נשים לעדות. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, אבל נשים היום הן משכילות, הן אינטליגנטיות, הן מעורות במה שקורה בעולם, אז צריך להכשיר אותן לעדות. עכשיו אני יכול לזרוק לפח את הטיעון שלו בשנייה, טיעון מטופש. למה? שהטיעון שלו לוקה במה שנקרא כשל הנטורליסטי. זאת אומרת, העובדה שנשים פעם היו פחות משכילות והיום יותר משכילות זה עובדות, זה ברור. אבל המסקנה שבגלל זה צריך להכשיר אותם לעדות, היא לא עובדה, היא נורמה. אי אפשר לגזור נורמה מעובדות, זה נקרא כשל הנטורליסטי. המסקנה שלך לא נובעת מההנחות שלך. עוף הביתה. לא אמרת כלום, אתה מדבר שטויות. יכולתי לסגור את הדיון פה. כן, אני אומר, הקיר הזה הוא לבן ולכן הקיר הזה הוא יפה. טיעון בטל. קיר לבן זה עובדה, הקיר יפה זה שיפוט. שיפוט אף פעם לא נגזר מעובדות. מה צריך בשביל שהשיפוט יעבוד? צריך להניח שמה שלבן הוא יפה. להוסיף עוד הנחה. לא רק שהקיר הזה הוא לבן, אלא גם עוד הנחה שמה שלבן הוא יפה, ועכשיו באמת אפשר לגזור את המסקנה שהקיר הזה הוא יפה. מה עשתה תוספת ההנחה הזאת? היא הפכה את אוסף ההנחות שלי למשהו שיש בו גם מימד לא עובדתי. מה שלבן הוא יפה, זה בעצם מערב שיפוטים כבר, זה כבר לא רק עובדות. אז עכשיו אפשר לנסות ולגזור מזה מסקנה שהיא שיפוט, ולא רק עובדה. אבל מההנחות שהן רק עובדות, אי אפשר לגזור מסקנה שהיא שיפוט. לא שיפוט אסתטי, לא שיפוט אתי, לא שום שיפוט שלא יהיה, לא הלכתי. עכשיו, בהקשר הזה, אני אומר, אתה אומר שאנשים פעם לא היו משכילות, והיום הן כן משכילות. אוקיי, שתי עובדות שאני מקבל. איך אתה מגיע מכאן למסקנה שצריך להכשיר אותם לעדות? זו מסקנה שהיא נורמה הלכתית. לא עובדה. אי אפשר לגזור נורמה מעובדות. אז אם אתה רוצה לנצח אותו, ניצחת. אבל אם אתה רוצה לדון ברצינות, אז תפעיל את עקרון החסד. מה שהוא מתכוון לומר, זה שנשים היו פעם לא משכילות, היום הן כן משכילות, ומה שפסלו אותם אז לעדות, זה בגלל היותן לא משכילות, הנחה נוספת, מסקנה, היום צריך להכשיר אותם לעדות. עכשיו זה כבר כן טיעון טוב. אפשר לי עדיין להתווכח. ההנחה הזאת שמה שפסלו אותם זה בגלל שהם היו לא משכילות. צריך לדון בזה. אבל עכשיו זה כבר לא טיעון מטופש. עכשיו אנחנו מבינים על מה דנים. עכשיו צריך לברר. אבל הוא לא חשב על זה. הוא ישר זרקתי אותו לפח והוא הלך הביתה. הוא הפסיד בוויכוח. אני צריך להגן עליו בצורה הכי טובה שאפשר, להציג את העמדה שלו. בצורה הכי טובה שאפשר, ועכשיו להתחיל את הדיון. כי ככה באמת מלבנים מהי האמת, ולא מנצחים בוויכוחים. אוקיי? אז זה גם קשור בעצם לפרשנות הכי, הפרשנות המיטבית. במקרה הזה זה רק בשביל האפקטיביות של הדיון. טוב, עכשיו אני רוצה לחזור חזרה למחלוקות. אני רוצה להביא לכם דוגמה ליישום של העיקרון, עקרון התאר של אוקם על מחלוקת, על פרשנות של מחלוקת, ואיך זה הופך את התמונה על פיה. הופך לגמרי את התמונה. כל האחרונים פה פשוט דיברו הפוך. הפוך ממה שנכון. בגלל שהם לא שמו לב לנקודה הזאת. אז תראו את העניין הבא. רואים? כן. יש בהלכה חזקות שלוש פעמים. כן, אם משהו קורה שלוש פעמים, ההנחה היא שזה חוק כללי. זה בעצם האינדוקציה ההלכתית. משהו קרה שלוש פעמים, ההנחה היא שזה חוק כללי. כן, למשל, וסתות של נשים בתאריך או בהפלגה או מה שלא יהיה, או מתו בניה מחמת מיתה או מתו בעליה, של אישה, שלוש פעמים היא התחתנה והבעל מת יום אחרי שהם התחתנו. אז פעם הבאה לא מרשים לה להתחתן. כי הבעל הרביעי כנראה גם ימות. זאת באינדוקציה. אם שלושה מתו, אז כנראה גם הרביעי ימות. אוקיי? או אם שלושה ילדים מתו מחמת מילה, לילד הרביעי כבר לא עושים מילה. כי חוששים שהוא ימות. וכן הלאה, יש כל מיני... אחד המקורות שמביאים לכלל הזה, זה שור מועד. שור מועד בעצם זה שור שנגח שלוש פעמים. אם הוא נגח פעם אחת זה שור תם, משלם חצי נזק קנס, אחרי שלוש פעמים, מהפעם הרביעית הוא משלם נזק שלם, לא קנס אלא ממון, וזה למה? כי אחרי שהוא נגח שלוש פעמים, כנראה שהוא שור מועד, זה שור שטבעו לנגוח. עכשיו הגמרא, בבבא בתרא, בתחילת פרק שלישי, הגמרא עושה קשר בין שור מועד לבין חזקת שלוש שנים. חזקת שלוש שנים בקרקע, זה כאשר מישהו יושב בקרקע שלוש שנים, אוכל פירות, בא לקרקע המקורי, אמר כמה, לא מוחה, אז אחרי שלוש שנים שהוא יושב בקרקע, אז הוא לא צריך לשמור את השטר. זאת אומרת, אם הוא טוען שהוא קנה והיה לו שטר והשטר עבד, יש לו חזקת שלוש שנים, והוא לא צריך להביא ראיה. זה צריך להיזהר, זה לא חזקת קניין. אם אין לו טענה שהוא קנה והיה לו שטר וכולי, זה לא יעזור לו שיושב בקרקע שלוש שנים. אבל אם הוא יושב בקרקע שלוש שנים, והוא טוען, היה לי שטר ושלוש שנים, נאבד. עובדה שאתה לא מחית שלוש פעמים, שלוש שנים אספתי יבול ואתה לא מחית. אז כנראה שהקרקע הזאת לא שלך. אז זה ראיה, אחרי שלוש פעמים יש ראיה נגדך, והקרקע הזאת היא שלי. אמר רבי יוחנן, שמעתי מהולכי אושה, שהיו אומרים, מניין לחזקת ג' שנים, משור המועד. מה שור המועד? כיוון שנגח ג' נגיחות, נפק לי מחזקת תם, וקם לי בחזקת מועד, החנמי, כיוון דאכלה תלת שנין, אכלה תלת שנין, נפק לה מרשות מוכר, וקיימה לה ברשות לוקח. מה אומרת? מאיפה אנחנו יודעים שחזקת קרקעות היא בשלוש שנים? משור מועד. כמו ששור מועד יוצא מחזקת תם וחזקת מועד אחרי שלוש פעמים שהוא נגח, גם הקרקע יוצאת מחזקת הבעלים הראשון לחזקת המחזיק העכשווי, אחרי שלוש פעמים שהוא אסף תבועה. זאת אומרת, שלוש שנים. שואלת הגמרא, מה שור המועד עד נגיחה רביעית לא מחייב? החנמי עד שנה רביעית לא קיימה ברשותי. שור מועד על הנגיחה רביעית חייבים, לא על שלישית. אז גם פה תדרוש ארבע שנים ולא שלוש, טוב, זה לא נכון. אך יאשת עתה מכי נגח שלוש נגיחות, אבי מועד. ואידך כי לא נגח, מה היא לשלם? מה שאתה צריך ארבע נגיחות, זה לא כי צריך ארבע נגיחות כדי להפוך למועד. אחרי שלוש נגיחות הוא הופך למועד. הנגיחה הרביעית צריך כי בלי זה אין על מה לשלם בתור שור מועד. צריך שהוא ינגח כדי שיהיה חיוב תשלום. אבל הוא הופך למועד אחרי שלוש שנים. אבל אחר, כיוון דאכלת לת שני, קמה לה ברשותי. אחרי שהוא אוכל שלוש שנים, קמה לה ברשותי. אז הגמרא מביאה פה, זה הגמרא בחזקת הבתים. עכשיו, נעזוב את זה רגע בצד. עכשיו אומרת הגמרא, בוא נראה מה קורה לגבי שור מועד. מה המשמעות של ההדעה שלו? אז נתחיל במשנה, בבא קמא כ"ג, איזה הוא תם ואיזה מועד. מועד כל שיעידו בו שלושה ימים. ותם, מי שיחזור בו שלושה ימים. דברי רבי יהודה. אם שלושה ימים הוא לא נגח, היה לפניו מישהו הוא לא נגח, חוזר לחזקת תם. רבי מאיר אומר, מועד שהעידו בו שלושה פעמים, ותם כל שיעור התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. זאת אומרת, שלוש פעמים שהעידו בו שהוא נגח, הוא הופך למועד, גם אם זה לא קרה בשלושה ימים, אלא באותו יום עצמו. בסדר? לא צריך שלושה ימים שונים. איפה הוויכוח? אם שור נגח שלוש פעמים באותו יום, ויש עדויות על שלוש הפעמים, באותו יום, לפי רבי יהודה הוא לא נהיה מועד. לפי רבי מאיר הוא נהיה מועד, גם באותו יום. שואלת הגמרא, מה איתה עמד הרבי יהודה? אמר אביי, תמול חד, מתמול תרי, שלשום תלתה, ולא ישמרנו בעליו, ותן לנגיחה רביעית. ורבא אומר משהו אחר. אז יש לו מקור מהפסוק שצריך שלושה ימים. ורבי מאיר, מה איתה עמה? דתניה, אמר רבי מאיר, ריחק נגיחותיו חייו, כעירב נגיחותיו לא כל שכן. נכון? בפסוק כתוב שצריך שלושה ימים. רבי מאיר, אבל אם הוא כשהוא נוגח שלושה ימים, הוא הופך להיות מועד, אז שהוא נוגח שלוש פעמים באותו יום, קל וחומר שהוא הופך להיות מועד. אם ריחק נגיחותיו חייו, אז קירב נגיחותיו לא כל שכן. מה אומר רבי יהודה? כן, אז רבי יהודה אומר, לא, איזה מין קל וחומר זה? כל שהיה לו איזה יום רע, אז הוא נגח שלוש פעמים באותו יום, אז זה לא אומר שהטבע שלו הוא טבע נגחני קבוע, כל הזמן. אוקיי? יש להם איזשהו ויכוח מה היחס בין ריחק נגיחותיו לקרב נגיחותיו. לפי רבי מאיר יש קל וחומר, ולפי רבי יהודה אין קל וחומר. אוקיי? עכשיו, הטור מביא מחלוקת באור החיים קוף יוד דלת, מביא מחלוקת לגבי אמירת ותן טל ומטר לברכה. ירושלמי, המתפלל ואינו יודע אם יזכיר אם לאו, קודם למד יום, חזקה משהו למוד מזכיר. מכאן ואילך, מה שצריך מזכיר. עד למד יום, אם ספק לו אם יזכירו או לא, צריך לחזור, ומסתמה לא יזכיר. והוא הדינמי למד יום אחר הפסח, מסתמה יזכיר וצריך לחזור. במערה מרוטנבורג היה רגיל לומר בשמיני עצרת, ברכת אתה גיבור 90 פעמים, עד משיב הרוח ומוריד הגשם, כנגד למד יום שאומר אותו ג' פעמים בכל יום. עכשיו, אם היה מסופק, אין צריך לחזור. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, באופן עקרוני, בשביל שתהיה לך חזקה, שאמרת את מה שנכון, צריכים לעבור 30 יום. בסדר? אחרי 30 יום, חזקה שכבר 90 פעמים אמרת את זה, 3 פעמים ביום, עזוב את השבתות והכל שזה פחות או יותר, אבל ההנחה היא שזה 90 פעמים. אחרי 90 פעמים שאמרת את זה כמו שצריך, חזקה היא שאתה כבר, אתה כבר רגיל להגיד כמו שצריך, ואם אתה בספק, אתה יכול לסמוך על זה שאמרת כמו שצריך ולא לחזור. אם אתה בתוך ה-30 ימים, אז עוד לא אמרת את זה מספיק פעמים, לא סביר שהתרגלת, אתה עוד רגיל להרגל הקודם שלך, ולכן אם יש לך ספק, מספק אתה צריך לחזור. זה מה שלמוד מזכיר או מה שצריך מזכיר. זה הדין הבסיסי. עכשיו בא מאמרה מאוטנבורג, והוא אומר ככה, יש לי פטנט, אני אזכיר 90 פעמים משיב הרוח מוריד הגשם, בשמחת תורה, באותו יום. אוקיי? מה? כן, משיב הרוח מוריד הגשם, 90 פעמים, ואז זה כמו 30 פעמים, 30 ימים, 3 פעמים כל יום, והוא יתרגל להגיד משיב הרוח מוריד הגשם, ומכאן והלאה אין לי שום בעיה, כל הספקות שלי נפטרו. היה לנו יהודי בישיבה, שהוא נפטר כבר בינתיים, שהוא תמיד היה מקפיד על זה שכשרוקדים בשמחת תורה, אז ישיר הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן תל ומטר, משיב הרוח ומוריד הגשם, ותן תל ומטר לברכה, היו שרים את זה בהתלהבות רבה, עד שעוברים 90 פעמים, ואז הכל היה בסדר, אמר מרוטנבורג. כבר הבל, באמת נדיר, נדיר בעוצמתו. בכל מקרה, זאת הייתה הטענה. אם מישהו חושב שזה הדבר הזה מרגיל אותי, ועכשיו בספק אני אגיד משיב הרוח ומוריד הגשם, באמת... מה?
זה היה הפוך,
בטירונות, אני לא אשכח את זה. זה היה אם שכור לגלל מספר אישי. היום כאן לא שכחת, שכור לגלל מספר אישי. אז אמר לי, הלילה, אתה תכתוב את זה עשר כאן המשפר, אני מבטיח לך. זה, עונש כתיבה, זה מן המפורסמות. כן. בכל מקרה, אבל זה אמצעי עזר לזיכרון, זה משהו אחר. פה אני מדבר על הרגל, לא על זיכרון. זיכרון זה, זה אומר להכניס את זה לתוך הזיכרון שלך. הרגל זה להכניס את זה לאיברים, לא לזיכרון. זאת אומרת, שאתה תתרגל לפעול בצורה כזאת, לא שתזכור את מה שהיה. ברור שהשינון עוזר לזיכרון. טוב, בכל מקרה, אז המראה מרוטנבורג אומר, שאם אתה אומר 90 פעם באותו יום, זה בסדר. ורעייתו, אומר הטור, מפרק כיצד הרגל, כבר כמה, דאמר גבי שור המועד, ריחק נגיחותיו חייר, קירב נגיחותיו לא כל שכן. החנמי, כיוון דאחר למד יום, אם הוא מסופק אין צריך לחזור, כל שכן 90 פעמים ביום אחד. כן, קל וחומר, קל וחומר של רבי מאיר, ולכן אם 30 פעמים, 3 פעמים ביום זה מרגיל אותך, 90 פעמים באותו יום, קל וחומר. ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו, לא כל שכן. והרב רבינו פרץ זל כתב, לא חזינה לרבנן קשישי דה צרפת, דאב דה אחי. כן? בעלי התוספות, רבותיי, בצרפת, הוא היה מבעלי התוספות, רבנו פרץ, לא ראיתי שהם עשו את זה. לא ראינו, אין הראיה. כנראה, אני מקווה לומר, הם לא קיבלו. זה לא נכון. זאת אומרת, לא סמכו גם על מי שעשה את זה. שאין הנידון דומה לראיה. דעתם טעמה, משום שהוחזק ליגח. ואם הוחזק ג' ראשונות, כל שכן בג' קרובות. אבל גשם שנתקן בתפילה, והדבר תלוי בהרגל לשונו, לא אמרין אנכי. ואדוני אבי הראש זל, היה נוטה לסברת המערם. ולא רבנו פרץ. מה הוא אומר רבנו פרץ? אומר, הראיה שלך מהנגיחות של שור היא לא ראיה. כי בשור, מה ההבדל? מה? מה זאת אומרת האופי? מה ההבדל בין, מה ההבדל בין השור לבין הבני אדם?
לא,
בקומת
של מקטר, אותו דבר, אבל בן אדם יכול ללמוד
התנהגות. והשור לא יכול ללמוד התנהגויות, אי אפשר לאלף שור.
נו. אתה רוצה שהוא מעיד במעשים שלו אם הוא כזה או כזה.
זה ההבדל לכאורה. מה אומר רבנו פרץ? שור מועד, הוא הופך, אחרי שלוש נגיחות הוא לא הופך להיות מועד. זה לא שהנגיחות מרגילות אותו והופכות את טבעו להיות נגחן. זה ראיה לזה שהוא מעצם טבעו נגחן. רק בשביל שהראיה תהיה ברורה, צריך שזה יחזור שלוש פעמים. כי אז אני יכול להיות בטוח. כל עוד זה לא קרה. עכשיו, אחרי שזה קרה שלוש פעמים, אני יודע, זה כבר היה מההתחלה. זה לא שהוא עבר עכשיו להיות נקחן. אבל צריך שלוש פעמים שהוא ינגח, כדי שאני אבין את זה, ויהיה בטוח בעניין. זה שור מועד. אבל בשיב הרוח, זה לא שיש לי טבע להגיד מה שיב הרוח מוריד הגשם. אני צריך להרגיל את עצמי, להגיד מה שיב הרוח מוריד הגשם. מי אמר שמה שנאמר לגבי ראיות על אופיו של השור, הקל וחומר הזה של רבי מאיר, עובד גם ביחס להתרגלויות, ובטח ביחס לזיכרונות, מה שאתה אמרת קודם, זה דבר שלישי. אוקיי? זה מה שהוא אומר. עכשיו, אם זה עובד או לא עובד, אפשר להתווכח, אבל ראיה משם אל תביא לי. זאת לא ראיה. זאת אומרת, גם אם רבי מאיר אומר, ששלוש נגיחות בשלושה ימים מעידות על אופיו הנגחני של השור, אז ברור ששלוש נגיחות באותו יום יעידו עוד יותר על זה, נגיד שאני מקבל את זה, זה עוד לא אומר שגם ההתרגלות עובדת בצורה כזאת, שאם היא פרוסה 30 ימים היא עובדת, אז ברור שאם זה יהיה ביום אחד היא גם תעבוד. לא, מי אמר? תראה לי סברות טובות מאוד לצד השני. אבל גם בלי הסברות, קודם כל זה לא אותו דבר. אז אל תביא לי ראיות משם. אוקיי? זה בעצם מה שטוען אמר מאוטנבור. מה שטוען רבנו פרס, סליחה. מה יאמר אמר מאוטנבור? שאלה טובה, לא? למה? אבל למה? רבנו פרץ שואל שאלה טובה. מה אתה מביא לראיות מהנגיחות לפה? הנגיחות זה אינדיקציה לטבעו של השור, ופה מדובר על התרגלות. מה, 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 מה הקשר בין זה לזה? נכון. המהר"ם מרוטנבורג סובר שהנגיחות גם הן התרגלות, לא ראיה. לכן הוא מביא ראיה מהנגיחות לאמירת תן תל ומטר. זאת אומרת, הוא תופס את התהליך מועדות של שור אחרת ברבנו פרץ. רבנו פרץ מבין שהנגיחות של השור הם רק ראיה לטבעו, אבל טבעו הוא כזה מאז ומעולם. רק אתה צריך ראיות, אז בשביל זה צריך לחכות שלוש פעמים שהוא ינגח, ואז אתה יודע שזה טבעו. זה תמיד היה טבעו, אוקיי? המהר"ם מרוטנבורג אומר, מה פתאום? פשוט אחרי שהוא נגח שלוש פעמים, הוא יתרגל להיות נגחן. מעכשיו יש לו טבע נגחני. הוא לא דטרמיניסט. זאת אומרת, הוא לא אומר, הטבע של השור זה מלידה, כל הנקודה זה רק השאלה איך אני יודע מה טבעו של השור. לא, הטבעו של השור מעוצב על ידי מה שקורה לו, בפועל. והשור, אם הוא נוגח שלוש פעמים, הוא מתרגל להיות נגחן. אז אם זה ככה, עכשיו הראיה היא ראיה טובה. כי לגבי ההתרגלות, אפשר להתווכח עם שור ובן אדם, זאת אומרת, עכשיו כבר אפשר להבין את הראיה. אוקיי? שאם בשור, כי הוא מתרגל בשלושה ימים, אז קל וחומר שהוא יתרגל בשלוש פעמים ביום אחד, אז גם בהתרגלות של בן אדם, בטנטל ומטל, אם זה 30 יום, קל וחומר 90 פעמים ביום אחד. בקיצור, יוצא ככה, שהמחלוקת בין מהר"ם מרוטנבורג לבין רבנו פרץ, היא בשאלה, מה טיבה של מועדות של שור? האם המועדות של שור זאת ראיה? זה סימן או סיבה? האם זה סימן לכך שהוא נגחן, או שזה סיבה שהופכת אותו להיות נגחן? זה בעצם ככה האחרונים מסבירים בדרך כלל את מחלוקת רבנו פרץ והמהר"ם מרוטנבורג. ואז הראש, זאת אומרת, הטור פוסק כמו הראש, כמו המהר"ם מרוטנבורג, הראש היה תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג. אז הטור פוסק כמו השיטה הזאת, ואז בעצם יוצא שנגיחה של שור היא התרגלות. נכון? כי המהר"ם מרוטנבורג הביא ראיה מהנגיחה ל... לאמירת תנתן ומטר, זאת אומרת, הוא מבין שגם הנגיחה להתרגלות. ככה מקובל, ככה תמיד בשיעורים בישיבות נותנים, בבקמה תמיד מביאים את הטור הזה, ובעצם השאלה, מחלוקת המהר"ם מרוטנבורג ורבנו פרץ, זה בשאלה האם הנגיחה של שור היא התרגלות או, 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 או אינדיקציה או ראיה, אוקיי? וככה זה נכון לכל חזקות הגימל פעמים. על כולן אפשר לדון, האם אחרי שאישה ראתה וסת שלוש פעמים באותו תאריך, אז הווסת שלה הפך להיות כזה שקשור לתאריך הזה, או שזאת ראיה לזה שזה היה הטבע שלה גם קודם, רק אני צריך לחכות שלוש פעמים בשביל שתהיה לי ראיה. וכן הלאה, כל מקרי השלוש פעמים האלה, דנים, האחרונים דנים, האם זה סימן או סיבה. יש קהילות יעקב ארוך על זה בתארות, סימן מנזיין נדמה לי, ששם הוא מעריך בעניין הזה בכל חזקות הגימל פעמים, והוא דן האם זה התרגלות או ראיה, או האם יש... אפשר להשוות בין, בין המקרים, כי באופן עקרוני אתה יכול להגיד, לפעמים זה התרגלות, לפעמים זה ראיה, תלוי בהקשר. אצל אישה בווסת זה ככה, אצל שור זה ככה, אצל חזקת ג' פעמים שנים זה ככה. מי אמר שבכל ההקשרים זה עובד באותה צורה? גם בשור, גם בשור, כן. זה ראיה לזה שזאת התרגלות ולא סימן. טוב, מצד שני, טוב, יש איזה ראיות לפה ולפה. אז זה ככה, ככה, ככה בדרך כלל רגילים להסביר. עכשיו, האמת היא שכשמסתכלים, הבית יוסף במקום מביא כל מיני הסברים לעניין הזה, ורואים שהאחרונים, שהבית יוסף, האחרונים הקדומים, שהבית יוסף מביאו ראשונים, כבר סוף הראשונים, לפחות חלקם לא הלכו בכיוון הזה. אבל, אבל באחרונים, הכל הראשי הישיבות, זה תמיד ההסבר. עכשיו, ההסבר הזה לא יכול להיות נכון. לא יכול להיות נכון. לא רק שהוא לא נכון, אני אוכיח לכם עכשיו שבדיוק ההפך. את רבנו פרץ סובר שנגיחות הן התרגלות, והמהר"ם מרוטנבורג סובר שנגיחות הן סימן. בדיוק הפוך מה שכל האחרונים אומרים. וברור שזה נכון, ברור שאין טעות, זה לא שאלה של ויכוח. למה? אז פה אני חוזר לתאר של אוקם. יש פה שאלה שיש יש אחרונים שמעלים אותה, אבל משום מה איכשהו מתעלמים ממנו. ההלכה נפסקת כמו רבי מאיר, כמו רבי יהודה. מה אתה מביא לי ראיות מרבי מאיר? רבי מאיר אומר קל וחומר, אם יחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לכל שכן, אז אמר מאוטנבורג, מביא ראיות, רבנו פרץ דוחה את הראיות. עזוב את הראיות האלה, רבי יהודה חולק על רבי מאיר. קל וחומר זה קל וחומר של רבי מאיר, אנחנו פוסקים הלכה כרבי יהודה. שאין קל וחומר בין ריחק נגיחותיו לקירב נגיחותיו. אז אפילו אם היה מקום לדמות את המועדות של שור, לאמירת תן טל ומטר לברכה, ממקום שבאת, על המועדות של שור זה לא נכון שזה תתרגלות. אז מה? עכשיו, המהר"ם מרוטנבורג עצמו מוזר, שהוא מביא ראיות מרבי מאיר, מה שעוד יותר מוזר, שרבינו פרץ שחולק עליו לא שואל אותו את זה. מה אתה מביא ראיות מרבי מאיר שאין הלכה כמותו? הרבינו פרץ, כשהוא אומר, אל תביא ראיות כי מועדות זה, זה סימן, ו- ואמירת תן טל ומטר זה התרגלות. למה אתה אומר את זה? תגיד סתם, אתה מביא ראיות מרבי מאיר, אבל בדיוק רבי יהודה בדיוק חולק על הנקודה הזאת, והלכה כרבי יהודה. איזה מין ראיה הזאת? אבל גם רבנו פרץ שחולק על המהר"ם מרוטנבורג, גם הוא לא מעלה את הטיעון הזה. מוזר שבעתיים.
בהלכה או
חלק? ברור, דוברים להלכה, טור פוסק הלכה. האם צריך, האם אפשר להגיד 90 פעמים באותו יום, ותן תלו מתן לברכה, זו שאלה הלכתית. אז משהו פה נורא מוזר. השורש של העניין הוא התאר של אוקם. והתאר של אוקם אומר כך. בעצם אני צריך לעשות, להבין איך רבנו פרץ למד את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, ואיך המהר"ם מרוטנבורג למד את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. ואז לראות מה יוצא להלכה, כי פוסקים כמו רבי יהודה, ואז להבין מה זה מועדות של שור, ולראות האם יש ראיה או אין ראיה. זה סדר העבודה שצריך לעשות. בואו נראה עכשיו מה קורה פה, תראו. המחלוקת, אנחנו מתחילים בעצם מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. לא מהר"ם מרוטנבורג ורבינו פרץ. מחלוקת התנאים. כי מה השאלה הזאת בעצם אומרת? מה אתה מביא לי ראיות? בזה גופה נחלקו התנאים. התנאים נחלקו בשאלה, האם מועדות זה התרגלות או, או, או ראיה. ואתה מביא לראיות מרבי מאיר שאין הלכה כמותו, אבל רבי יהודה סובר הפוך. אם המהר"ם מרוטנבורג הביא ראיות מרבי מאיר, מה זה אומר? שהוא כנראה מבין שמה שרבי יהודה חולק על רבי מאיר זה לא בנקודה הזאת. נכון? אחרת מה יש להביא ראיות מדעה שהיא לא להלכה? אני, תמיד, הרבה פעמים, אני יכול להעביר ראייה להלכה מדעה שלא נפסקה להלכה. מתי? אם הדעה שכן נפסקה להלכה, המחלוקת שלה עם הדעה הזאת, זה לא בנקודה הזאת, אלא בנקודה אחרת. או במילים אחרות, נגיד שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. מרבי מאיר, יש לי ראייה שריחק נגיחותיו חייב, קרם נגיחותיו וכל שכן. אם אני לא חייב, אין לי סיבה להניח שרבי יהודה חולק על זה. יכול להיות שרבי יהודה חולק איתו במשהו אחר. אז אם יש לי ראייה מרבי מאיר לזה, אז גם אם רבי מאיר הוא לא להלכה, מה אכפת לי? אני אסביר את רבי יהודה, שרבי יהודה גם הוא מקבל את העיקרון הזה, ומשהו חולק עם מאיר זה משהו אחר. נכון? חייב להיות ככה. מי שמביא ראיות מדעה שהיא לא להלכה, כנראה מבין שהמחלוקת בין הדעה הזאת לדעה שכן נפסקה להלכה, היא לא בנקודה שבה אתה הבאת את הראייה. ולכן בעצם ההנחה שלך שגם רבי יהודה מסכים לזה. או במילים אחרות, המהר"ל מרוטנבורג טוען, בין לפי רבי מאיר, בין לפי רבי יהודה, נגיחות של שור הן התרגלות. לא זה הוויכוח של מאיר ורבי יהודה. כי אחרת אי אפשר היה להביא ראייה מנגיחות של שור לתנתה לו מטר לברכה. אז מה כן הוויכוח? רבי יהודה כנראה אומר שנגיחות של שור, זאת אומרת רגע. שניהם מסכימים שנגיחות, רגע, לא סליחה, פוך. אם המהר"ל מרוטנבורג מביא ראיות מרבי מאיר לבטן טל ומטר לברכה, פירוש הדבר שגם רבי מאיר וגם רבי יהודה מסכימים שריחק נגיחותיו חייב קרב נגיחותיו לא כל שכן. נכון? זה לא הוויכוח ביניהם. אז למה רבי יהודה לא מקבל את זה? כי רבי יהודה טוען שנגיחות של שור הם ראייה ולא התרגלות. בהתרגלות אתה צודק. בהתרגלות, אם רחוק זה מתרגל, אז קרוב, קל וחומר זה מתרגל. זה גם רבי יהודה וגם רבי מאיר מסכימים. למה רבי יהודה לא מקבל את זה לגבי נגיחות של שור? כי הוא חושב שנגיחות של שור זה לא התרגלות, אלא ראייה. ולכן אומר המהר"ל, אני יכול להביא ראיות מדברי רבי מאיר, שריחק הנגיחות, יש התרגלות, אז בקרב ודאי יש התרגלות לתן טל ומטל לברכה. כי מה שרבי יהודה חולק, הוא חולק בגלל שלדעתו הנגיחות הן לא התרגלות, אלא ראייה. אבל בהתרגלויות, גם רבי יהודה מסכים שריחק מתרגל, אז קרב ודאי מתרגל. והרי בתן טל ומטר כולם מסכימים שזה התרגלות. אז מה יוצא לפי המהר"ל מרוטנבורג? ההדעה של שור זה התרגלות או ראייה? זה ראייה לפי רבי יהודה. לפי רבי מאיר, לא. לפי רבי מאיר זה התרגלות. לפי רבי יהודה זאת ראייה. והרי הלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה. אז אם אתם שואלים אותי, לפי המהר"ל מרוטנבורג, ההדעה של שור זה התרגלות או ראייה? התשובה היא ראייה. כי זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, רבי מאיר אומר התרגלות, רבי יהודה אומר ראייה, והלכה פוסקים כרבי יהודה. נגד מה שהאחרונים אומרים. האחרונים אומרים, אם הבאת ראייה משור מועד לבטן טל ומטר, כנראה אתה מבין שנגיחות של שור זה התרגלות. טעות. הפוך. לא רק שזה טעות, זה הפוך. ברור שהתרגלות של שנגיחות של שור זה ראייה ולא התרגלות. בדעת רבי יהודה שנפסק להלכה, בדעת רבי מאיר זה התרגלות. אבל זה לא מפריע לראייה, כיוון שגם רבי יהודה מסכים שבדברים של התרגלות, הריחוק מרגיל פחות מאשר הקירוב. וזה הרי מה שחשוב לתן טל ומטר לברכה. אז הנה הפכנו את האחרונים לגבי המהר"ל מרוטנבורג. עכשיו אני אהפוך לכם אותם על רבנו פרץ, גם שם הם טועים. מה הם אומרים על רבנו פרץ? רבנו פרץ אומר, אין, 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 אין להביא ראייה מהנגיחות של שור לאמירת תן טל ומטר לברכה. למה? אז מסבירים האחרונים, כי נגיחות של שור זה ראייה. ואמירת תן טל ומטר זה התרגלות, אין להביא ראיות מכאן לכאן. ואני שואל, למה רבנו פרץ לא שואל על, 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 על המהר"ל מרוטנבורג, מה אתה מביא ראיות משם ל... משם אלינו, הרי ההלכה היא כרבי מאיר, ההלכה היא כרבי יהודה ולא כרבי מאיר. מה אתה מביא ראיות מרבי מאיר? למה הוא טורח לעשות חילוקים בדעת רבי מאיר? שוב פעם התאר שלו קם. כי הוא חושב שבנקודה הזאת אין מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. אין מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה לטענתו. המחלוקת ביניהם זה בשאלה האם זאת התרגלות או ראייה. בסדר? קודם אמרנו המחלוקת בין שניהם מסכימים שזה יתרחש, סליחה, שניהם מסכימים שהנגיחות הן לפי מהר"ם מרוטנבורג, שניהם מסכימים שהנגיחות הן, לא, שניהם מסכימים שההרגל הולך יותר טוב כשהוא צפוף, שניהם מסכימים, והוויכוח הוא בשאלה האם זאת ראייה או התרגלות, האם, כן, האם זאת ראייה או התרגלות, ורבי יהודה סובר שזה ראייה, ולכן לפי מהר"ם מרוטנבורג להלכה, נגיחות של שור זה ראייה, ולא התרגלות. ברבנו פרץ זה עובד הפוך. הוא לא שואל על המרה מרוטנבורג, למה אתה מביא ראיות מרבי מאיר? כי הוא אומר שאם יש ראיה מרבי מאיר, תהיה גם ראיה מרבי יהודה. לכן הוא צריך לדחות את הראיה מרבי מאיר, לא ברבי יהודה. מה זאת אומרת? בעצם הוא אומר, הרי נגיחות של שור זה התרגלות. זה ראיה, סליחה, נכון? אבל לזה גם רבי יהודה מסכים. זאת ראייה. אז אלא מה? רק לפי רבי מאיר, הראייה נבנית יותר טוב קרוב, והתרגלות לא. רבי יהודה אומר שראייה לא נבנית יותר טוב כשזה קרוב, למרות שגם הוא מסכים שזאת ראייה.
מה
קורה עם השינה
רוח?
מה?
השינה רוח זה
רגע, רגע, תנו לי רגע לעשות את החשבון עוד פעם, שנייה אחת. נגיד ככה, ברבי מאיר, רבנו פרץ אומר, אתה לא יכול להביא ראיות, כי זה ראייה ולא התרגלות. נכון? עכשיו, אם רבי יהודה היה סובר שזאת התרגלות, אם רבי יהודה היה סובר שזאת התרגלות, אז אתה לא צריך לדחות את הראייה מרבי מאיר, היית צריך להגיד, הרי ההלכה כרבי יהודה, נכון? כנראה שהוא סובר שרבי יהודה לא חולק עם רבי מאיר בנקודה הזאת. זאת אומרת, שניהם מסכימים, אז זה הולך שם מה? מסתדר עם החשבון. לפי רבנו פרץ המסקנה צריכה להיות שזאת התרגלות ולא ראייה. האחרונים אומרים זאת ראייה. אני טוען לא, זאת התרגלות. למה? כי בעצם רבי מאיר סובר שזאת התרגלות, רבי מאיר סובר שזאת ראייה. ואם הוא סובר שזאת ראייה, אז אתה לא יכול, קרב נגיחותיו, זה לא רלוונטי לעניין אמירת ותן תל ומטר. אוקיי? עכשיו, אם רבי יהודה היה אומר זאת התרגלות, אם רבי יהודה היה אומר...
זה טבלה.
כן, זהו, אני עשיתי טבלה. אתה יודע מה? עשיתי פה טבלה. הנה, רבנו פרץ סובר שלכול העם ההתרגלות לא מועילה כשזה קרוב, נכון? כי אחרת זה שאמרת את זה ברבי מאיר זה לא עוזר כלום אם רבי יהודה חושב אחרת. כנראה גם רבי יהודה סובר שהתרגלות לא מועילה כשזה קרוב. אז למה רבי יהודה אומר שזה כן מועיל? למה רבי מאיר אומר שזה כן מועיל? כי הוא סובר שזאת ראייה, נכון? ובמה רבי יהודה חולק עליו? הוא חושב, זה התרגלות. אז מה יוצא עכשיו לפי הרבנו פרץ למסקנה? שההדעת שור זה התרגלות. לפי רבי יהודה, שכמו נפסק את ההלכה. ואת האחרונים הבינו מכאן, שלפי המהר"ם מרוטנבורג, ההתרגלות היא, ההדעת שור היא התרגלות, ולכן אפשר להביא ראיה לתן תל ומטר. ולפי רבנו פרץ זה ראיה, ולכן אי אפשר להביא. האמת היא הפוכה. לפי המהר"ם מרוטנבורג זה ראייה, ולפי רבנו פרץ זה התרגלות. רק הכל בדעת רבי יהודה. אוקיי? לא, כי זה לא עוזר לפי רבי יהודה, גם רבי יהודה מסכים. זהו, אז לכן אין מה לשאול. גם רבי יהודה מסכים לזה.
שאלה שואלים פה את איך אתה משתמש בטעם של רבי מאיר, זה לא שייך.
נכון, אבל הטעם הזה לא שייך גם לפי רבי יהודה. הוא רוצה לטעון שאתה, אחרת, מה שאתה אומר בדיוק נכון. אם הטעם הזה היה שייך לפי רבי יהודה, אז מה הבעיה שלך שזה לא מתאים ברבי מאיר? שאלנו, אני הלכתי עם רבי יהודה, מה אתה רוצה? גם רבי יהודה מסכים שזה לא מספיק, לא, הטעם הזה לא עובד. בהתרגלות לא מועיל לקרב את האירועים. זה מוסכם על כולם. בין לרבי מאיר, בין לרבי יהודה. לפי הרבנו פרץ. אבל אם זה ככה, אז למה לפי רבי מאיר בנגיחות זה כן מועיל לקירוב? כי זה לא התרגלות, אלא ראייה. ולמה לפי רבי יהודה זה לא מועיל? כי זה ראייה ולא התרגלות. שזה התרגלות ולא ראייה. ואז יוצא פשוט הפוך ממה שהאחרונים אומרים. וכל זה למה? בדיוק בגלל הרעיון הזה של הטער של אוקם. שאומר שברגע שיש לנו מחלוקת בין שני תנאים, אז צריך להבין מהי נקודת המחלוקת, וההנחה היא שבכל שאר הנקודות יש הסכמה. אין סיבה להניח שרבי מאיר ורבי יהודה חולקים גם בשאלה אם זה התרגלות או ראייה, וגם בשאלה האם בהתרגלות קירוב נגיחות מועיל או לא מועיל. למה? הפושי מחלוקת לא מפשינן. אנחנו לא מרבים מחלוקת מעבר למה שצריך. בסדר? זה בעצם ההנחה של כל הניתוח. וברגע שמניחים את זה, וזאת ההנחה המקובלת בעולם ההלכתי, בכל מקום, פושי מחלוקת לא מפשינן. אז המסקנות יוצאות פשוט הפוך ממה שהאחרונים אומרים. אני אעלה את הטור שבו פירטתי את זה יותר, מהאתר שלי, זה מקוח מפה. מה?
שהראשונים ידעו את זה.
ומה?
כל זה מסוים את הטענה
שלך. תסביר לי את עמדתה. אז למה הם עשו את זה? הרי זה לא נכון. זה לא עקרון החסד. עקרון החסד זה להציג למה מה שהם אומרים זה כן הגיוני. אתה מציג שמה שהם אומרים הם ידעו, ובכל זאת אמרו את זה, אז סתם הם אמרו משהו לא הגיוני. טוב, אז
אני,
אני אעלה את זה